שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים. עונה שאותה אנחנו מקליטים באולפני הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה אילון, ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים, אסף מונד.
שלום אלה. בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור איילת קרמי. דוקטור קרמי מלמדת בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, והיא חזרה שנה עם פוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד, שם היא כתבה את ספרה על הצלמת האמריקנית העכשווית סאלי מאן. השיחה עסקה במאמר שלה מגיליון 139 של זמנים, שכותרתו דורותיה לנג וסאלי מאן, לאומיות, גזע ומגדר בצילום הנוף האמריקני.
דיברנו על ההיסטוריה של לנג ומאן, ועל צילומי הנוף שלהן שעד כה לא זכו לניתוח ראוי, ועל הקשר של הצילומים האלה לדרום האמריקאי, האזור שבו התרחשה מלחמת האזרחים האמריקאית במאה ה-19, מלחמה שזכורה באופן פוליטי מאוד, שממשיך לעצב את האופן שבו המרחב הזה נתפס עד היום.
בעצם דיברנו על כך שלסאלי מאן ולדורותיה לנג יש גוף עבודות נרחב של צילומי נוף של הדרום האמריקאי, אבל בהיסטוריה של הצילום הן זכורות יותר בגלל צילומים אחרים שלהם, שמציגים בני אדם. דוקטור קרמי טוענת שהסיבה לכך היא שבתור נשים, התייחסו לצילומים שלהן כמבטאי רגש ולאו דווקא אמירה רחבה יותר אינטלקטואלית.
האזנה נעימה.
דוקטור איילת קרמי, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
תודה רבה שהזמנתם אותי, אני שמחה להיות כאן.
אני אתחיל באיזושהי שאלת רקע, ככה לטובת מאזינינו. את עסקת בשתי צלמות, דורותיה לנג שפעלה בשנות ה-30, או עיקר פעילותה בשנות ה-30 נגיד, וסאלי מאן שעיקר פעילותה בשנות ה-90.
של המאה ה-20.
של המאה ה-20, נכון, חשוב לומר. ואפשר לומר שיש שתי תכונות משותפות לשתיהן. הראשונה היא ששתיהן עסקו בין היתר בצילומי נוף, והשנייה היא ששתיהן נשים. ושתי התכונות המשותפות עליהן מרכיב מאוד משמעותי במאמר שלך, אז אולי תוכלי ככה קצת להרחיב, לספר לנו עליהן ועל העבודה שלהן.
זה נכון, קודם כל. באמת דורותיה לנג נולדה בניו ג'רזי בתחילת המאה ה-20, ואחר כך ככה בגיל די צעיר עברה לאזור של סן פרנסיסקו, והיא ידועה בעיקר בתקופה שהיא עבדה ב-FSA, שזה ה-Farm Security Administration, זה היה בעצם גוף ממשלתי, פדרלי, בכל התקופה שהיא צילמה את העניים והעיקרים והחקלאים של השפל הגדול. אבל יש לה גם גוף עבודות מאוד רחב של בערך 1,500 תצלומים של צילומי נוף שעד עכשיו כמעט ולא נחקר, או למעשה בכלל לא נחקר. היא נפטרה ב-1965 מסרטן ופספסה את תערוכת הרטרוספקטיבה, התערוכה המקיפה שלה במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק. סאלי מאן היא דווקא בת הדרום. ונולדה בווירג'יניה ב-1951, ופרצה על התודעה הציבורית האמריקאית, זאת אומרת, אני רק רוצה לתקן, היא עובדת משנות ה-70, אבל התודעה הציבורית האמריקאית היא פרצה ב-1992, עם פרסום הספר של ה-Immediate Family, משפחה קרובה, ששם היא צילמה את הילדים שלה, אבל גם לה יש גוף עבודות עצום של תצלומי נוף, שבעיקר של דרום ארצות הברית, וירג'יניה, ג'ורג'יה, לואיזיאנה, מיסיסיפי, שגם הוא, בעצם זה תצלומים שכמעט ולא נחקרו, או שנחקרו מאוד מעט, או רק ביחס לתצלומי ילדים שלהם. עוד דבר שמשותף ביניהם, חוץ מבאמת זה שהם נשים לבנות אמריקאיות, ולשתיהן יש גוף עבודות של צילומי נוף, זה שגם אצל דורותיה לנג וגם אצל סאלי מאן, הן שתיהן אמניות שידועות בעיקר כצלמות של אנשים. זאת אומרת, דורותיה לנג, התמונה הכי מפורסמת שלה היא אם נודדת, זה באמת תמונה שמייצגת או נתפסה לאורך השנים כמייצגת את השפל הגדול של אמא שאוחזת בשני ילדיה בחוזקה, כשהמבט שלה ככה נודד אל האופק במין תקווה, יאוש ונכונות להתגבר על הקשיי החיים של השפל הגדול. אחד הדברים המעניינים לגבי התמונה הזאת, שבעצם מדובר מאישה משבט הצ'ירוקי. אבל זה משהו שאף אחד לא יודע. והיא גם מצולמת ותמיד פורסמה כאישה לבנה.
אנחנו נשים גם את התמונה שלה בעמוד הפרק של הפודקאסט, למרות שמן הסתם חיפוש גוגל של האם הנודדת, מייגרנט מאדר, זה הביאה את התמונה. אולי תוכלי גם לתת בהקשר שלה, היא הזכרת שהיא דמות מהשפל הגדול, את רוצה להסביר בשתי מילים מה זה השפל הגדול, ומה היה התפקיד של דורותיה לנג בסיפור הזה, נעשה סטייה קלה מה...
אוקיי, אז השפל הגדול הייתה תקופה בארצות הברית, מ-1929, עם נפילה של בורסת המניות, שבעצם החברה האמריקאית נכנסה למיתון מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד אנשים איבדו את העבודה שלהם, איבדו את הבתים שלהם, משהו קצת דומה אולי בהיקף שלו למשבר האחרון של 2008, אבל הרבה הרבה יותר עוצמתי. ומה שקרה זה שהרבה מאוד אנשים נדדו מאזור הדרום לאזור המערב. אחת הסיבות שהם נדדו זה לחפש עבודה. הם איבדו את הבתים, הם איבדו את העבודה שלהם, והיה צריך לחפש עבודה חדשה. עכשיו, האנשים האלה היו עובדים יומיים, בעיקר עובדים יומיים בחקלאות, ודורותיה לנג עבדה בגוף ממשלתי, שכמו שהזכרתי קודם, נקרא FSA, Farm Security Administration, זה היה גוף פדרלי, שלמעשה הוקם עוד ב-1935, תחת השם RA, Relocation Administration, שזה היה גוף שנועד בעצם לתעד את ההגירה הגדולה מהדרום מערבה, תחת ממשל רוזוולט ותוכניות ה-New Deal, התוכנית שלו לשיקום ובנייה מחדש של הכלכלה האמריקאית והחברה האמריקאית. וב-1937 הוא בעצם התאחד להיות עם משרד החקלאות והפך להיות ה-FSA. עכשיו, בתוך הגוף הגדול הזה הייתה מחלקת מידע, שהמנהל שלה היה רוי סטרייקר, הוא היה איש על הממשל הפדרלי, והוא גייס צלמים, שישה צלמים, ביניהם דורותיה לנג, הייתה אחת הראשונות, צלם נוסף זה ווקר אבנס, שאולי אנשים אחרים, אנשים מכירים אותו, גם צלם מאוד מאוד מפורסם, והוא גייס שישה צלמים לפרויקט הזה, כשהמטרה של הפרויקט הזה הייתה קודם כל באמת לתעד את המציאות הכלכלית הקשה, וגם לעשות פרופגנדה. צריך להבין שבתקופה הזאת התוכניות של ה-New Deal, או לפחות התוכניות האלה של ממשל רוזוולט, לעזור לעניים ולכפריים ולחקלאים, נתפסו בצורה מאוד שלילית. ארצות הברית כידוע היא ארץ קפיטליסטית, לא מקובל שם שהמדינה והממשלה תשקיע כל כך הרבה כספים בלעזור לתושבים העניים לקום על הרגליים. והיה המון המון התנגדויות לזה. תחשבו שזה גם ככה בתקופת המלחמה הקרה, כל המדיניות הזאת נתפסה כבעצם פעולות קומוניסטיות, והוא שם בזה בצורה די גלויה. ולכן האגף הזה, שנקרא אגף מחלקת המידע, המטרה שלו הייתה גם לעורר הזדהות עם אותם חקלאים, עניים, כפריים, שהם לא רק נצלנים, שנטלים על המערכת ומנצלים אותה, אלא בעצם אנשים כמוני וכמוך, או יותר נכון, אמריקאים טובים, וצריך לעזור להם. לאחת הסיבות, דרך אגב, אחת הביקורות הגדולות על הפרויקט הזה, זה שהוא כמעט ולא פרסם תצלומים של אפרו-אמריקאים. כי מסיבות ברורות, אם רוצים לעורר הזדהות בקרב מעמד הבינוני האמריקאי, יותר קל לפחות לעורר את ההזדהות עם אנשים שהם דומים להם, לפחות מבחינת הצבע אור.
וכך דורותיה לנג הגיעה לצלם נוף?
כן, אז מה שהיה יפה בפרויקט הזה, שסטרייקר נתן חופש אמנותי כמעט מוחלט לצלמים שלו. הוא לא נתן להם הוראות מפורשות של איך תצלמו, איזה נושאים תצלמו, הוא אמר לכו תתעדו. והיא יצאה למסעות, בתקופה הזאת הייתה נשואה לטיילור, דוקטור טיילור, כלכלן אמריקאי, והיא יצאה יחד איתו וגם בלעדיו למסעות ברחבי ארצות הברית, בעיקר באזור הדרום ובאזור המערב. יש תמונה מאוד יפה ומפורסמת שלה שהיא יושבת ככה עם המצלמת לייקה שלה על האוטו, ופשוט צילמה, הכירה אנשים, צילמה, דיברה איתם, רשמה לעצמה הרבה מאוד רשימות. עכשיו, חוץ מאנשים גם עניין אותה הנוף. מה השתנה? למשל, זו התקופה של סופות האבק. סופות אבק מטורפות באזור המישורים הגדולים של ארצות הברית. סופות שבהם אי אפשר היה לראות כמעט מטר ממה שמתרחש על פני השטח. והיא צילמה אותם, אותם, את השיטפונות הגדולים שהיו, כמובן שסופות האבק שנבעו מגידולים חוזרים ונשנים של אותו גידול, והתשה של האדמה, יצרו לא רק סופות, אלא גם שיטפונות מאוד גדולים, כי כשיורד גשם, האדמה לא, אין לה במה להאחז. והצפות עצומות של עיירות וכפרים, והיא בעצם צילמה את מה שהיא ראתה בדרך. אבל מי שבחר איזה תצלומים לפרסם היה סטרייקר. בעצם בתור התפקיד שלו כראש האגף מחלקת המידע ב-FSA, אחד התפקידים שלו היה לפרסם את התצלומים האלה. אז הוא ארגן תערוכות בכל מיני ערים ברחבי ארצות הברית, ופרסם את התצלומים האלה בלייף מגזין, ובעוד כל מיני כתבי עת אמריקאים, והוא בחר איזה תצלומים ישרתו הכי טוב את האגף הפדרלי הזה. אז תצלומי הנוף שלה כמעט ולא נכנסו, בכלל האמת תצלומי הנוף כמעט ולא נכנסו, מתוך אג'נדה ששוב, הרעיון היה לעורר אמפתיה וחמלה כלפי עניי ארצות הברית. אבל לנג בא היה לה אתיקה פרוגרסיבית, זאת אומרת, היא לא ראתה את אותם אנשים חקלאים שנודדים בתור משהו שהוא מנותק מהיסטוריה ומאדמה, אלא דווקא בתור אנשים שקשורים למקום, ושהנסיבות, גם הסביבתיות של המשברים הסביבתיים, וגם הנסיבות הכלכליות של שיטות המיכון החדשות שנכנסו, והתעשיות שנכנסו, קשורים קשר ישיר למצב של האנשים האלה. אז נגיד, באמת בקליפורניה היא מצלמת את כל התפשטות התעשייה והמיכון, פתאום נכנסים טרקטורים, הם מייתרים את הצורך בעובדים, כי יש מכונות, לא צריך עובדים. אז נכנסות שיטות השקיה חדשות, גם אותם היא מצלמת, שדות כותנה. אז היא תמיד ראתה את האנשים ואת האדמה כקשורים בקשר גומלין, בקשר שהוא יחסי חליפין כאלה. ולכן ההשפעות הסביבתיות יש להם קשר ישיר על החיים של בני האדם. הרבה פעמים אנחנו רואים ככה בתצלומים שלה, אנחנו רואים את הרוח שמפיתה את השערות, אנחנו רואים את הקמטים על הפנים שהשמש יצרה, אנחנו רואים את האבק על הידיים.
ובעצם מה שתמונת האם הנודדת בשביל הייתה בשביל דורותי אלנג, היו התמונות שהזכרת, הדיוקנאות המשפחתיים של סלימן בשנות ה-90, שמאוד פרובוקטיב, זאת אומרת, הציגו את המשפחה שלה כולה בעירום, נכון?
כן, התמונות, וכן, זה התמונות שבאמת הכי פרסמו את סלימן, כמו האם הנודדת של דורותי אלנג. זה התמונות שהציגו את הילדים שלה בעירום, וגם האמת את הבן זוג שלה, אבל לזה לא הייתה הרבה התייחסות. ובשנות ה-90 זה עשה סערה ציבורית אדירה. זאת אומרת, עשרות אנשים שלחו מכתבים של תלונה או לניו יורק טיימס שפרסם עליה כתבה, או לגלריות הקימו תערוכות של העבודות שלה, והיא הושמה כאימא רעה, וכמי שמקדמת פורנוגרפיות ילדים. עכשיו גם קצת על הרקע, שנות ה-90 זה השנים של מלחמת התרבות בארצות הברית, שבין הרפובליקנים, השמרנים של הימין הדתי, והעולם האמנות ופוליטיקאים פרוגרסיביים מהשמאל. שוב, קצת כמו מה שדומה למצב העכשווי אצלנו בתקופה האחרונה, אבל הפעם הנושא המרכזי היה לא תנועת מיטו והטרדות מיניות, אלא מיניות של ילדים ופורנוגרפיות של ילדים. אז היא לא הייתה יחידה, זאת אומרת, גם צלם מאוד מפורסם בשם רוברט מייפלטופ, שצילם גם תמונות של ילדים בעירום וגם מקהילת ה-SNM, הסדומה הזו, הוא אשם גם כן בחוקי תועבה ובפורנוגרפיה, ג'וק סטראג'ס, עוד צלם אמריקאי, ה-FBI פשט על הסטודיו שלו והכרים מצלמות, אז צריך להבין את הרוח של התקופה, זה בעצם היה מלחמה על הדמות של אמריקה, ואיך אנחנו רוצים, איך הם רוצים שאמריקה תיראה. ומבחינת הרבה מאוד אנשים, צילומי עירום של ילדים הם ביג נו נו, הם מסכנים את הילדים, פדופילים יכולים לראות אותם ולהתעורר מינית, אמא אחת כמה וכמה אסור לה לצלם אותם בצורה כזאת ובטח שלא לפרסם אותם. ובאמת היה סערה ציבורית כל כך גדולה שהיא קצת נרתעה. עכשיו נרתעה והתחילה לפרסם את התצלומי נוף שלה. עכשיו, התצלומי נוף לא היו חדשים, חלקם כבר התחילו שוב בשנות ה-70, והיא התחילה באמת מלצלם את האזור שבו היא גרה, בווירג'יניה. גרה בחווה מבודדת של 26 אקר, ענקית, יפהפייה, עם נחל שזורם באמצע. שם היא גם עשו את החופשות המשפחתיות, ושם היא גם צילמה את הילדים. אבל בעקבות הסערה הציבורית המאוד גדולה הזאת, באמת שהייתה צריכה להתגונן, שהם בסדר, והיא לא פגעה בהם, לא פיזית ולא נפשית, אז, ושהיא דווקא אימא טובה, והרבה מהאסטרטגיה שלה הייתה, לא, אבל הנה אני עושה פאי לילדים, ולוקחת אותם לרופא, וראינו את הילדים, ועשו עליהם סרטים, ו... אבל כדי קצת להימנע מאותה סערה ציבורית, היא בעצם מתחילה לפרסם יותר ויותר את תצלומי הנוף שלה, שוב גם משנות ה-70, אבל יוצאת למסעות בדרום העמוק, מה שנקרא, שזה מיסיסיפי, אלבמה, לואיזיאנה, בנוסף לתצלומים שלה מווירג'יניה, ג'ורג'יה, יורדת דרומה, בשני מסעות נפרדים, ומתחילה בעצם לחקור את האזור שבו היא חיה, או לפחות את הזהות שלה כאישה דרומית.
שתיהן שוליות המרכזיות בעולם הצילום האמריקאי?
זו שאלה מצוינת. שתיהן מאוד מרכזיות בעולם האמנות האמריקאי. דורותיה לנג היא אחת הצלמות הכי ידועות בכל עולם הצילום האמריקאי. נפתחות לתערוכות על ימין ועל שמאל רק לאחרונה. תערוכת רטרוספקטיבה גדולה בלוס אנג'לס, וגם סלי מן היא צלמת מאוד מאוד ידועה, שוב עכשיו יש תערוכה שרצה בכל המוסדות המוזיאונים הכי מכובדים בארצות הברית, וממשיכה אחר כך לאירופה, הן שתיהן מאוד 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 ידועות, אבל הן ידועות בתחום מאוד מסוים של הצילומים שלהם. למשל דורותיה לנג, בצילומים שלה של האנשים העניים בשפל הגדול, וסלי מן בצילומי הילדים שלה. זאת אומרת, יש לך מתוך הגוף עבודות הגדול שלהם, שבכל זאת, שאין עבדו, סלי מן עובדת משנות ה-70, אז בערך 40 עשורים, דורותיה לנג, משנות ה-30 מתחילה לצלם, עד שנות ה-60, גם 30 עשורים, ועדיין ידועות בסדרת עבודות די מצומצמת שלהם. אבל הן כמובן לא שוליות בכלל, הן מאוד מרכזיות בעולם האומנות האמריקאי, רק לא כל כך ידועות בצילומי נוף שלהם.
ומה זה אומר? למה זה חשוב?
קודם כל זה חשוב לא רק בגלל שהשאלה היא לא רק אם אתה ידוע או לא, אלא גם איך אתה ידוע. איך בעצם עולם האומנות ממסגר אותך? האם אתה יכול להיות אמן כמו למשל פיקאסו, שיש לו מגוון של עבודות, ומגוון של נושאים, ואז כשעולם האמנות, נגיד את זה ככה, מעניק לך, או רואה את המגוון שאתה עושה, אז אפשר להציג אותך בכל מיני סוגים של תערוכות, ואז הנראות שלך הולכת וגוברת. אפשר להכניס אותך לכל מיני ספרי סקירה של צילום. ושוב, תלמידים וסטודנטים ידעו עלייך יותר ויותר. ואם, כמו שקרה לדורותיה לנג ולסלי מן, מצמצמים את כל העבודה הגדולה שלך לאיזשהו תצלום אחד שעשית. זה מאוד מגביל את היכולת שלך גם לחשב בתור אומנית רצינית וגם להיראות. כי מה עושים עוצרים שרוצים ליצור תערוכה? הם רואים איזה עבודות יכולות להתאים להם, מה יכול להתאים בתוך המסגרת הרעיונית. ושוב, אם למשל סלי מן מוגדרת אך ורק כאימא שמצלמת את הילדים שלה, אז אפשר לשים אותה רק בתערוכות שעוסקות, נגיד, בנושא של אימהות או ילדות. אבל אי אפשר לשים אותה בתערוכות נוף, למשל. בעיקר הנוף האמריקאי, שיש לו משמעויות לאומיות, משמעויות היסטוריות, פוליטיות, אינטלקטואליות גם, סגנוניות, וברגע שמדירים אותה משם, אז גם זה משאיר לנו את המין שושלת כזאת מאוד מצומצמת של בעיקר גברים לבנים שמצלמים רק נוף, וזה גם מדיר אותן מהיכולת להשתתף בבנייה של לאומיות, בבנייה של נוף, בייצוג שלו, ביכולת להגיד משהו רחב יותר על החברה, ולא רק משהו מצומצם על החיים שלהם, או למשל, ניתן דוגמה על דורותי הלנג, זה, שוב, זה לא רק איזה גוף עבודות מסתכלים עליו, זה גם מה אומרים על הגוף עבודות הזה. אז למשל, על דורותי הלנג תמיד אומרים שהייתה לה דאגה אימאית על העולם, ורגישות נשית. זה סוג כזה של מסגור שלא מאפשר לה להשתתף באיזשהו שיח אינטלקטואלי יותר, לאומי, רחב, או אפילו אמנותי גדול יותר, חוץ מהתפקיד שלה בתור האימא של העולם שדואגת. אז יש לזה השפעות גם פרקטיות ברגע של מה אפשר לראות, איזה עבודות שלה אפשר לראות, ויש לזה בעיקר השפעות של איך היא תיזכר בהיסטוריה, איך יכתבו עליה בהיסטוריה. וזה משפיע על דורות של סטודנטים ואנשים שהולכים למוזיאונים וכן הלאה.
זה נאמר פה בין השורות, אבל אולי צריך לומר את זה בצורה יותר מפורשת. המסגור הזה שלהן, את טוענת, הוא תוצר ישיר של העובדה שאנשים. זאת אומרת, מסגירים אותן כמישהי שיש לה ראייה אימהית על העולם, או אימא שמצלמת את הילדות שלה, או בעלו. כל השיח שהוא מובנה רגש, הוא משהו שקשור להיותן צלמות נשים, וזה לא סוג של שיח שהם מקיימים לגבי צלמים גברים.
נכון מאוד. עכשיו, זה שני דברים. זה גם קשור בכלל איך שממסגרים נשים אמניות ונשים צלמות בעולם האמנות, אבל זה גם קשור לצילום נוף, שבאופן ספציפי היה לו גם קשר לתנאים, נגיד את זה ככה, לתנאים הפיזיים. כי כשצילום הנוף, בעצם כשצילום התחיל להיות שכיח יותר ויותר, בארצות הברית זה היה במאה ה-19, בסוף המאה ה-19. עכשיו, זה היה צילום שכלל ציוד מאוד כבד. היה צריך לנסוע בדרכים לא מוכרות, לא סלולות, בעיקר בתוך במשלחות כאלה של מחקר. היה צריך להעמיד צילום מצלמות כבדות עם חצובה, היה צריך לקחת את החדר חושך, כדי לפתח את הצילום באותו רגע. זה היה הטכניקה כזאת שקוראים לה wet collodion, לפחות זו הייתה הטכניקה הכי שכיחה, והיה צריך לפתח אותה 5 דקות אחרי שמצלמים. אז זה דרש הרבה מאוד גם כוח פיזי, וגם אפשרות להסתובב במרחב הציבורי. ונשים, בעיקר במאה ה-19, אבל אפילו היום, יותר קשה להם להסתובב במרחב הציבורי. הן יותר חשופות להטרדות, הן יותר חשופות, ובכלל בסוף המאה ה-19 זה היה בכלל לא מקובל ולא נהוג. אבל גם בשנות ה-30, שדורותי הלנג נסעה עם המצלמה שלה, וכבר לא היה צריך חדר חושך נייד, וכבר היה אפשר אחר כך לשלוח את זה למדפיס או לפתח בעצמה, עדיין אישה שמסתובבת לבד בדרכים, זה היה תופעה נדירה יחסית. אנחנו שוכחים כמה העולם השתנה, וארצות הברית השתנתה ב-50 שנה האחרונות. אז היה לזה גם סיבות פיזיות, זאת אומרת, למה ספציפית על צילום נוף, היה פחות ופחות, היה פחות נשים. אבל כמובן שיש לזה גם סיבות מגדריות של אפליה והדרה, שבו נשים צלמות ואמניות נחשבות או מקושרות, ממוסגרות יותר נכון, תחת קריטריונים של רגש, והרבה פעמים של אימהות, ושל האורח חיים שלהם. זאת אומרת, אם את אישה שיש לה ילדים, אז זה קשור לאימהות שלך. אם את אישה שאין לה ילדים, אז זה קשור לכמיהה שלך לילדים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה סביב עולם רגש, סביב מאפיינים של סנטימנטליות, סביב הביוגרפיה שלך. גם רוצה לציין שזה לא רק נשים, למרות שזה המאמר שעוסק נשים, זה אסטרטגיה שהרבה פעמים משתמשים בה גם כשמדובר בצלמים שהם לא לבנים, שהם מאיזשהו מיעוט אתני או מעמדי. אז הרבה פעמים הקשר הישיר או הפרשנות המרכזית היא סביב החיים שלהם, הכל נובע מהחיים שלהם. וכשמדובר בצלמים למשל כמו אנסל אדמס, צלם אמריקאי מאוד מפורסם שידוע בצילומי הנוף שלו, אז זה אף פעם לא קשור לביוגרפיה שלו, זה אף פעם לא קשור לרגש שלו. אם זה קשור לרגש, אז זה קשור לאיזשהו רגש לאומי. הוא מצלם איזשהו רגש של התפעמות מהנוף האמריקאי ומבנה את הנוף הלאומי, או שמדברים עליו בהקשרים אינטלקטואליים או סגנוניים או טכניים, למשל לשיטת האזורים שהוא המציא, אבל אף פעם לא מדברים על איך הוא הרגיש כלפי מושאי צילום שלו, ואף פעם לא מקשרים את זה לביוגרפיה שלו.
לגברים אין רגש הבאי בצילום.
כן, לא, האמת שזה, כן, אין להם רגש בכלל, הם אפילו לא, כאילו הרבה פעמים שקוראים ביקורות ומאמרים על צלמים, זה נראה שהם בכלל לא בני אדם, הם לא אנשים, הם איזשהו מוח מנותק לגמרי מהגוף, מהביוגרפיה, מההיסטוריה, הם שקופים מה שנקרא. קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה בתחום הצילום, שאנחנו מדברים על זה שהצלם הוא בעצם שקוף. הוא שקוף לצופה בתמונה, והוא שקוף להיסטוריון או למבקר האומנות. הוא מתקיים אך ורק בתור איזשהו כלי טכני, שוב, אינטלקטואלי, סגנוני.
מבחינת סגנון וייצוג, איזה נוף לנג מצלמת ואיזה נוף מן מצלמת? אם שואלים את השאלה הסגנונית ייצוגית כאילו שהן שקופות, אז מה רואים?
לנג מצלמת בסגנון שנקרא ישיר, זאת אומרת שקודם כל הזווית של המצלמה היא פרונטלית, היא לא זווית שהיא באה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה, זה סגנון שהמטרה שלו היא לתעד, זאת אומרת לא להכניס מניפולציות, למשל להוריד חלקים מהצילום אחר כך, או להוסיף חלקים מהצילום אחר כך. בתהליך הפיתוח של הנגטיב, והדפסה, צלמים, צלמות, יכולים להכניס כל מיני סוגים כאלה של לעשות בעצם איזושהי מניפולציה לתצלום עצמו, שאנחנו מכירים אותם אולי דרך הפונקציות שיש לנו במצלמה שלנו, שאנחנו שמים כל מיני פילטרים שמגבירים את הניגודיות בין השחור ולבן, והרעיון שלנג, או לפחות הזרם שממנו היא באה, הוא שהמטרה של הצילום הוא לא צילום לשם אמנות. המטרה של הצילום הוא לתעד את המציאות כמו שהיא, למרות שאנחנו היום יודעים שזה לא נכון, אבל שוב צריך לזכור שזה היה בשנות ה-30. זה היה חלק מהאתיקה שלה, מהאתיקה הפרוגרסיבית שלה, שהרעיון הוא שאם אנשים יראו את המציאות כמו שהיא, והם יראו שלא עושים עליהם מניפולציות, אז הם באמת תתפתח בהם אמפתיה כלפי אותם אנשים או כלפי אותם מקומות, והם ירצו לצאת ולעזור ולתרום. אז הסגנון שהוא בעיקר מתמקד בבהירות של פרטים, בזווית צילום פרונטלית, ובהיעדר מניפולציות. מן לעומת זאת, אבל לפני מן, אני רק רוצה להגיד שהסוג הזה של הצילום הישיר בשנות ה-30, היה תגובת נגד, לסגנון אחר, שהיה מאוד שכיח בארצות הברית באותה תקופה, שנקרא הסגנון הפיקטוריאליסטי. סגנון הפיקטוריאליסטי היה בדיוק ההפך. זה היה סגנון שרצה לקדם את המעמד של צילום כאומנות, וצלמים חשבו שהדרך לעשות את זה היא דרך ליצור תצלומים שנראים כמו ציור. אז למשל, הם צילמו בפוקוס מטושטש, ככה שלא בדיוק רואים את כל הפרטים. עשו הרבה מאוד מניפולציות בתהליך של ההדפסה, למשל הם ציירו על הנגטיב עצמו, הם הכניסו צבעים שלא היו קיימים במציאות, למשל צבעו את הנגטיב בכחול, נגיד בין הצלמים המאוד ידועים של הסגנון הזה הוא אדוארד שטייכן, שאחר כך הופך להיות המנהל של מחלקת הצילום של המומה, מוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק. אבל זה היה סגנון שהיה מאוד נפוץ עד שנות ה-30, שיצר איזה מין אווירת חלום כזאת, שהתצלום עצמו נראה כמעט כמו ציור. עכשיו, מן חוזרת לסגנון הזה. למרות שזה סגנון שיצאו נגדו כבר בשנות ה-30, והוא נחשב לא מודרניסטי ומיושן, ומה שהם קוראים לו מהול בתומעה ציורית, לא עונה למאפיינים המהותיים של הצילום. הזמן חוזרת לסוג הזה של הצילום, היא חוזרת למצלמות הגדולות האלה שהזכרתי בתחילת השיחה שלנו, מצלמות של וט קולודיון, שבעצם יש כאן לוח זכוכית שצריך לייצר את הלוח זכוכית, צריך לייצר אותו שיהיה רגיש לאור, וצריך לפתח אותו מיד 5 דקות אחר כך, ועושה מניפולציות בתהליך של ההדפסה ובתהליך של הפיתוח של הנגטיב, כדי שזה יראה שוב, יראה את הצלום כאילו שהוא נראה כמו ציור.
אז סלימן חוזרת ל...
סלימן חוזרת לסגנון פיקטוריאליסטי, בעצם שוב, פוקוס מטושטש, תצלומים שעושים עליהם מניפולציות, שנראים כמו ציור, אבל היא עוד יותר מגבירה את האפקטים שלהם. זה לא תצלומים שנראים בין ציור לתצלום, אלא תצלומים שעוד יותר נראים כמו ציור. אחד הדברים שהיא עושה, זה שהיא מורחת את האמולסיה, אוקיי? כדי להכין את לוח הזכוכית הזאת, שתהיה רגישה לאור, צריך למרוח עליו קולודיון, שזה מין תמיסה דביקה כזאת. עכשיו, צריך המון מיומנות כדי למרוח את זה בצורה שווה, כי ברגע שלא מורחים בצורה שווה, אז רואים כל מיני קווים, רואים כל פירור אבק שנופל על זה. עכשיו, היא, לא סתם שהיא מעודדת את זה, היא למורחת בכוונה את התמיסה של הקולודיון בצורה לא אחידה. דווקא כדי שיראו כל מיני קווים כאלה שלא קיימים במציאות, שיצרו, יהיו כל מיני בועות כאלה וחורים בתמיסה, כל הדברים האלה, אפילו לא רק אבק, היא גם שופכת לפעמים קצת אפר על הנגטיב עצמו, דווקא כדי שזה ייראה עוד יותר מוזר, מסתורי, לא טבעי, או לפחות לא כמו שאנחנו רואים את הנוף בפני עצמו. אז היא לוקחת את הסגנון הפיקטוריאליסטי ומגבירה את האפקטים שלו עוד יותר על ידי מניפולציות שהיא עושה בפיתוח של הנגטיב ובהדפסה עצמה אחר כך. למשל, חלקים מסוימים היא הופכת אותם מאוד בהירים, עד שכמעט ולא רואים את האובייקטים עצמם. חלקים אחרים היא הופכת מאוד כהים, שוב, עד שלא רואים את האובייקטים עצמם. אז היא משחקת עם זה, עם הסגנון הזה. זה אחד ההבדלים הגדולים ביניהם מבחינת הסגנון. בעצם לנג, המטרה שלה היא סגנון ישיר, אבל מן דווקא רוצה לגרום לנו לראות את הנוף אחרת. היא לא רוצה שאנחנו נסתכל על הנוף ונגיד, הייתי שם, אני מכיר את האזור הזה. היא רוצה שאנחנו נסתכל על אותו נוף יומיומי שאנחנו עוברים כל יום לידו, ואנחנו נגיד, מה זה? אני לא מכיר את זה. אני רוצה להגביר אצלנו את התחושה הזאת של המסתורין של היום-יום.
אז בואי נדבר שנייה על הנוף הזה. אנחנו מדברים בעצם על הנוף של הדרום האמריקאי, במקרה של שתיהן, והדרום האמריקאי הוא הרבה יותר מנוף. זאת אומרת, הוא גם הוא זיכרון כואב, הוא מושג היסטורי, הוא מושג פוליטי. את יכולה אולי להסביר בשתי מילים איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בהקשר של כל אחת מהן?
כן, אולי לא בשתי מילים, אבל בכמה מילים.
בשמחה.
כמו שאמרת, נורא נכון, אסף, הנוף האמריקאי הוא, הדרום האמריקאי הוא לא רק אזור גיאוגרפי, הוא למעשה, יותר מאזור גיאוגרפי, הוא מושג טעון מאוד פוליטית והיסטורית. קודם כל, בגלל הסיבה הברורה של מלחמת האזרחים. ואנחנו רואים, למשל, מה שקרה בשרלוטוויל לפני שנה, רק מראה לנו כמה הנוף של הדרום ארצות הברית הוא טעון רגשית ופוליטית עדיין.
צריך אולי להגיד במשפט אחד, שמלחמת האזרחים האמריקאים, תקניתי בנצרה, אמנם הייתה בין הצפון לדרום, אבל התנהלה בדרום.
נכון, מלחמת האזרחים האמריקאית, בגלל הסוג האסטרטגיה שבחרו חיילי הקונפדרציה או הגנרלים, התנהלה ברובה באזור הדרום, זאת אומרת בעיקר בנופי הדרום. עכשיו צריך להגיד גם שבגלל שזה התנהל באזור הדרום, ובגלל שהנוף של דרום ארצות הברית הוא נוף עם הרבה ביצות והרבה צמחייה, חיילי הצפון הרגישו שהוא נוף מסוכן, הוא נוף שמאיים עליהם, הוא נוף שמסכן אותם, ויותר מזה, הנוף עצמו הוא לא רק נוף טבעי הרי, הוא גם נוף חקלאי. ואזור הדרום בעיקר היה מלא בשדות כותנה וטבק. והכותנה והטבק היו חלקים מרכזיים בסיבות להתחלה של מלחמת האזרחים האמריקאית. ואחד התוצאות של זה הוא שחיילי צבא הייחוד הרסו באופן מכוון את כל המערכות האקולוגיות של הדרום. למעלה משליש מהשטחים, הם שרפו אותם, הם הרסו גם את הבתים, אבל גם את השטחים החקלאים, קרטו יערות, וגם ראו בו בנוף הדרומי כאויב שבא ומגביל אותם. זאת אומרת, גם היה כאן מימד של חטא ועונש, הנה החטא הזה של העבדות שמתבטא בכותנה, וגם סכנה עבורם. והצילומים הראשונים באמת של אזור הדרום, הם צילומים של מלחמת האזרחים. וכבר אז נוף הדרום קושר למוות, להרס, לאלימות, לאותו חטא קדמון שעליו מושתת אזור הדרום של העבדות, דרך שיטת המטעים והגידולים של הכותנה והטבק.
כלומר, הדרום נתפס בעיניים צפוניות. כלומר, כאן אנחנו...
נכון.
זה לא רק המבט הגברי שדיברנו עליו קודם, אלא זה גם המבט הצפוני על הדרום.
נכון, נכון מאוד. ולמעשה יש גיאוגרפית בשם דורין מסי שמדברת, אולי נדבר על זה קצת אחר כך, על האופן שבו מושגים גיאוגרפיים או אזורים גיאוגרפיים מוטענים בהיררכיות מגדריות, אבל גם כמובן בהיררכיות לאומיות. עכשיו, מי שהיו רוב הצלמים, ומי שהמקומות שבהם נעשו, בוא נגיד, רוב הסרטים, היו בצפון, היו או במערב, או בלוס אנג'לס, או בניו יורק, זה היה, שם היו בתי ההוצאה הגדולים, שם היו האולפנים הגדולים, משם גם באו הרבה צלמים, זאת אומרת, רוב האנשים בדרום שהפסידו, אז לא היה להם זמן לצלם עכשיו, לשלוח צלמים כדי לצלם את המלחמה. וגם מי שהבין את המשמעות של הצילום, לא רוצה לקרוא לזה פרופגנדה, אבל באמת כחלק מהלחימה, היו צלמים צפוניים, אחד המפורסמים בהם הוא מתיו בריידי, שהיה לו סטודיו בניו יורק, הוא אחר כך שלח באמת לאזור הדרום צלמים, ושצילמו את המלחמה. עכשיו, שוב, זה בתקופה הזאת, אי אפשר היה לצלם את המלחמה כמו שהיום, אי אפשר היה לצלם את תנועה. אז מה שהם בעיקר צילמו, זה היה או נופים, או גופות. כי גופות לא יכולות לזוז. אם אנשים זזים, אז זה הורס את הצילום, והצילום יוצא מטושטש. ורוב התצלומים שיש לנו מהתקופה הזאת, הם תצלומים באמת של אנשים מהצפון. הם פורסמו בעיתונים צפוניים. וזאת הייתה התפיסה הגדולה לגבי הטבע הדרומי. עכשיו, הצילומים של דורותיה לנג, של אזור הדרום, של בעצם תקופת השפל הגדול, הם ממשיכים את הקו הזה של ההבנייה של אזור הדרום כאזור שהנופים שלו מסמלים אלימות ונחשלות ואדמה אכזרית כזאת. דרך הצילומים שלה, של הסופות האבק והשיטפונות והאדמה היבשה והחרבה, חיזק מאוד את התחושה הזאת שהדרום, לפחות האדמה שלו, היא אדמה שאין לה שום דבר להציע לא לאומה האמריקאית ולא לאנשים שחיים שם. כשסלי מן באה לצלם את אזור הדרום, היא כבר באה ממקום אחר לגמרי. היא לא באה כדי לתעד את הסטריאוטיפים סביב הדרום, ואת השמה המרכזית של הדרום בתור איזשהו אזור כפרי, נחשל, מלא בגזענים, אלא היא באה לצלם את הדרום בעיניים אוהבות הרבה יותר. בעיניים שרוצות להסתכל לא כל כך האמת על הנוף עצמו, אלא על האופן שבו בנו, על הסיפור שסיפרו על הדרום. יותר ממה שמעניין אותה הנוף של הדרום, מעניין אותה הסיפור שסיפרו דרך הנוף של הדרום. ולנסות לשנות את התפיסה הזאת, או גם להצביע עליה, על האופן שבו הדרום הובנה כאזור כזה נכשל.
איך כל זה משאיר את שתיהן מחוץ לסיפור מרכזי של עולם הצילום? כלומר, אם הבנתי נכון, הן חשובות אבל מוקטנות קצת, מוסגרות בתור משהו לא מרכזי ולא כל ששותף לשיחה החשובה.
הן מחוץ למה שאת מכנה במאמר הקאנון של צילומי הנוף האמריקאי.
נכון, אז קודם כל הקאנון של צילומי הנוף האמריקאי, אולי כדאי שקצת נסביר למה אני מתכוונת. קאנון זה בעצם גוף של ידע, שכולל בתוכו תצלומים או מספר מסוים של יצירות, שהן נחשבות היצירות הכי חשובות בהתפתחות של הצילום. עכשיו, כשאני מדברת על קאנון ועל המנגנונים שלו, אני בעיקר מדברת על מוסדות כמו מוזיאונים, אוניברסיטאות, בתי ספר לצילום, כתבי עת לצילום, וכמובן כל האנשים ששותפים לצלמים עצמם כמובן, ואנשים ששותפים לעשייה הזאת, אם זה אורחים של כתבי עת, אם זה מרצים באוניברסיטה שכותבים ספרים על צילום, או שכותבים ספרי סקירה על צילום, אם זה עוצרים שעוצרים תערוכות של צילום במוזיאונים, בגלריות, והצלמים עצמם. עכשיו באמת גם דורותי אלנג וגם סלימה נשארו מחוץ למה שאני קוראת לו הקאנון של צילום הנוף האמריקאי. כי יש כמה קאנונים. יש, כמובן יש גוף כזה שהוא נמצא גם בארצות הברית, ויש לאנגליה יש קאנון נפרד, ולישראל יש קאנון נפרד. זה בעצם סיפור שאומר, הנה, זה היצירות הכי חשובות. זה היצירות הכי משמעותיות שלהם אנחנו צריכים להתייחס. בארצות הברית, לפחות מהמקום של הנוף האמריקאי, הוא הוגדר גם כגברי, זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, רק או בעיקר רק צלמים גברים, אבל גם מה שחשוב להדגיש כאן, זה שהנוף האמריקאי, או קאנון הנוף האמריקאי, הגדיר את עצמו בעיקר ביחס לאזור המערב. זאת אומרת, אזור המערב נתפס כאזור שמגלם או שמסמל, יכול לסמל את המהות האמריקאית, את המהות של החלוץ שיוצא מערבה ו... כובש את השטח, כובש את השממה, כמובן שבתוך הסיפור הזה לא נכנסים הילדים האמריקאים שהיו שם קודם ולא הייתה שם שממה, לא נכנסים כל השיקולים הכלכליים שהיו דרך ההתפשטות מערבה, אבל זה הסיפור שארצות הברית רוצה לדמיין את עצמה. אנחנו חלוצים, זה קצת מזכיר אותנו בהרבה מובנים, אנחנו חלצים, אנחנו מגיעים אל השממה, אנחנו מקימים שם ציוויליזציה. מה שנקרא ה-Manifest Destiny, מניפסט ייעוד הגורל. זה היה רעיון שהתחיל במאה ה-19, שבגדול, באופן קצת שטחי, אלוהים נתן לנו את הארץ המובטחת, לנו העם האמריקאי, נתן לנו את הארץ המובטחת, ואחרי מסע הנדודים במדבר, שאזור המערב הוא אזור עם טבע מאוד עוצמתי, ומאוד מסוכן לאדם, אנחנו נגיע לארץ המובטחת, היא ארצות הברית, וזה בעצם המאפיינים שלנו, חלוציות, נועזות, אינדיבידואליות, התגברות על פחדים, עוצמה. ולכן נוף המערב נתפס בתור סמל הזהות האמריקאית. גם דורותיה לנג, שאומנם צילמה את נוף המערב, אנחנו תכף נדבר מה היה הבעייתיות בצילומים שלה של נוף המערב, וסלימן שבכלל צילמה את נוף הדרום, לא יכולות להיכנס לתוך הסיפור המרכזי הזה. זה סיפור שהוא קודם כל סיפור מאוד גברי. הקאנון, לפחות נגיד האנשים המרכזיים שייצרו אותו, שזה שוב מנהלי מוזיאונים מרכזיים בניו יורק, היסטוריונים, מבקרי צילום וכו', הם בנו סיפור שמבוסס על הרעיון הזה של צלמים גברים שיוצאים אל המערב וכובשים אותו, מצלמים אותו. למשל אחד המייצגים הבולטים הוא באמת אנסל אדמס, נוסע למערב, ידוע בנופי המערב שלו, שאותם הוא גם מתאר באיזה מין התפעלות מהטבע האמריקאי, מהטבע הזה, הנוף המדהים הזה שאלוהים נתן לנו. ומשם גם באה התפיסה הסביבתית שלו. עכשיו, דורותי אלנג באמת צילמה את המערב, אבל היא לא כל כך התאימה לסיפור הזה. הסיפור של דורותי אלנג הוא לא על המערב כאזור של הבטחה וגאולה דתית וכלכלית, אלא דווקא סיפור של ניצול, של ניצול כלכלי, של ניצול של המערכת הקפיטליסטית, של מה זה עושה לאנשים. למשל, אני דנה במאמר בספר של האקסודוס אמריקאי, שאקסודוס הוא באמת המילה הלועזית לספר שמות, והספר, כמו שיערה גיל עזר כותבת בהרחבה בספר שלה, הספר הזה של אקסודוס אמריקאי, מתאר את ההגירה מערבה כמו איזו יציאה כזאת של בני ישראל ממצרים אל הארץ המובטחת. אבל אצל לנג זה לא ארץ מובטחת. הנוף של המערב הוא בעצם, הוא לא ריק יותר. הוא לא איזה שממה שמקבל החלוץ שגובר על פחדיו וזוכה בה. לא, זה ארץ, זה חבל ארץ שהשתלטו עליו. גופים קפיטליסטים, קונצרנים, חקלאים, ענקיים, ואי אפשר להרוויח שם כסף יותר. כל מה שאפשר זה רק להמשיך ולהיות מנוצלים כעובדים יומיים בשכר רעב שמפוטרים כל פעם. יש לה למשל סדרה מאוד יפה, שאני לא הכנסתי למאמר הזה, כי לא היה מקום, שנקראת מותו של עמק, Death of a Valley, ומצולמת בקליפורניה, ומראה את הבנייה של אחד הסחרים ואחת העיירות שם, מונטסילו, ואיך זה משפיע על האנשים, איך זה משפיע על האנשים שחיו בעיירה הזאת, איך אנשים עוזבים ואין להם מקום לחיות יותר, ואין להם פרנסה, ואיך הבנייה של הסחר משפיעה על האדמה עצמה, והורסת אותה, ויש לה השלכות סביבתיות מאוד חמורות. עכשיו, זה לא סיפור שאנשים רצו לשמוע אותו. הם רצו לשמוע שבניית סחרים וקפיטליזם, זה בדיוק הדרך האמריקאית, it's the American way, החלוץ הזה. ולכן, זה לא רק שהיא אישה. כמובן שיש כאן מדרה מגדרית ואפליה מגדרית בעולם האמנות ובעולם הצילום, אחת כמה וכמה בנושא של צילום נוף, שקשור להבניה של לאומיות, ולאומיות אנחנו יודעים, היא כמעט תמיד נחלתם של גברים, אבל זה גם האופן שבו לנג משבשת את הסיפור האמריקאית, ומספרת סיפור אחר על המערב, סיפור שהוא, שוב, שהוא לא סיפור של גאולה והצלחה, והבטחה כלכלית ודתית, צריך לזכור שארצות הברית היא עדיין ארץ מאוד מאוד דתית, דתית נוצרית, אלא זה סיפור של ניצול, זה סיפור על אדמה שאין לה שום דבר להציע לרוב העם, חוץ מניצול כלכלי וניצול של האדמה עצמה.
וסלימן?
עכשיו, סלימן לא נכנסה לקאנון, כי היא, שוב, היא עוסקת באזור הדרום, וכמו שקצת הסברתי, אזור הדרום הוא אזור מאוד בעייתי בתפיסה האמריקאית. זאת אומרת, זה לא שלא היו צלמים אחרים שנכנסו לקאנון, צלמי נוף אחרים שנכנסו לקאנון, כשהם צילמו את אזור הדרום, למשל ווקר אבנס, שהזכרתי קודם, אחד הצלמים האמריקאים הכי מפורסמים, שעבד גם עם דורותיה לנג ב-FSA, יש לו סדרה שלמה לאזור הדרום. הבעיה היא שסלימן גם היא מצלמת את אזור הדרום, שלא בהתאם לסיפור או לנרטיב המקובל. הנרטיב המקובל הוא שאזור הדרום הוא אזור שמוכלס בגזענים, הוא אזור נכשל כלכלית, הוא אזור נכשל מכל בחינה, והנופים שלו הם בעיקר מסמלים הרס ואלימות. ואצל סלימן, הסגנון שבו היא מצלמת, והנושאים שבהם היא מצלמת, הם לא נושאים שהם מתיישבים באופן מאוד ברור עם אותה ביקורת על אזור הדרום. למשל, אחד הצלמים, צלמי נוף העכשוויים, הכי מקובלים או הכי שיכונסו לקאנון, הוא ריצ'רד מזרח, שהוא גם הוא מכיר את סלימן, הם עבדו ביחד וכן הלאה, והוא מצלם למשל את ההרס של ניו אורלינס אחרי קטרינה. כשהמסר הוא מאוד ברור, זה מסר כזה של תראו מה קרה לניו אורלינס אחרי קטרינה, וכמה זה אזור נכשל, וכמה זה אזור בעייתי, וכמה זה אזור, שוב, של נוף כזה הרוס ועני. סלימן לא עושה את זה, היא כמעט ולא מצלמת עיירות, היא כמעט ולא מצלמת בתים או אנשים, וכשהיא כן מצלמת אותם, אז הם נראים נורא יפים, ועטופים בזה מין תשטוש כזה ויזואלי. עכשיו, הרבה אנשים פירשו את זה בתור כמיהה נוסטלגית כזאת, וגם שוב, כמו שאמרתי, קראו את זה בתור חלק מהביוגרפיה שלה. אז הדרומית, אז את אוהבת את האזור שאת חיה, אז כל מה שאת רוצה זה לחזור לתקופה של ה-Old South, של הדרום הישן, לתקופת העבדות. זאת אומרת, אם את לא מפגינה באופן במובהק ביקורת נוקבת כלפי האזור, זה לא מתיישב עם הנרטיב, ואז האופציה היא כמעט הופכית, שבעצם את תומכת באידיאלים של האזור. זאת אומרת, אם לא שמת דגל של קונפדרציה בתצלום שלך שרוף, אז זה אומר שאת מאמינה בקונפדרציה. ויש איזה מין חלוקה כזאת קצת דיכוטומית בשיח הנוף. ומה שמעניין זה שזה לא קיים ככה לגבי אזור המערב. זאת אומרת, גם שאנחנו יודעים את השלכות הקונפדרציה, הכלכליות והאתניות המאוד גדולות שהיו להתפשטות מערבה, מה שנקרא, בלשון סגי נאור, ההשתלטות של האדם הלבן על אזור המערב, עדיין אזור המערב נתפס כאזור חיובי, כאיזשהו דימוי חיובי של ארצות הברית. אפילו שגם שם היו הטבח של ילדים אמריקאים, והיה גירוש ונישול וגזל. האזור עצמו עדיין יש, מחזיק בתוכו, תומן בחובו, סמלים חיוביים. האזור הדרום, לא. וסלימן מסרבת לשתף פעולה עם, עם הנרטיב הזה. זאת אומרת, היא רוצה להראות צדדים אחרים באזור הדרום. לא כל כך באמת בהכרח במקום החיובי, אלא יותר התצלומים שלה מדברים על האופן שבו, על הדרך שבה הדרום הפך להיות אזור, הפך להיות מיתוס, מעבר לאזור גיאוגרפי.
אולי ככה נשאל לסיום, המאמר שלך מופיע בגיליון 139 של זמנים, לצד מאמר של פרופסור מרטין ברגר, שבחן את המסגור של התמונות של מאבקי השחורים באלבמה בשנות ה-60, למען זכויות, והראה בעצם שהמסגור הלבן של התמונות האלה הציג את השחורים במאבק שלהם כפסיבים מול האקטיביות של הלבנים. כששמים את המאמר הזה לצד המאמר שלך, יש בעצם איזשהו, נקרא לזה, הערך של ההיסטוריונים של הצילום, גם בהבנת המציאות שאולי אנחנו פחות חשופים אליה, וגם באיזושהי חשיפה של הבנייה היסטורית, או איזשהו רבדים שלא לא הכרנו במציאות שלנו. את רוצה אולי להרחיב על זה?
כן, זה נורא נכון. אני חושבת שאחד הדברים המרתקים במאמר של מרטין ברגר, שאליו אני גם מתחברת, זה האופן שבו צילום או תמונות מסוימות מבנות לנו מציאות, גורמות לנו לחשוב בצורה א', על אזור מסוים ועל אירועים מסוימים שקרו. עכשיו, מה שמעניין בצילומים במאמר של מרטין ברגר וגם בספר שלו, זה שהוא מראה איך באמת תצלומי זכויות האזרח של צ'רלס מור ואחרים, בעיקר אלה שפורסמו במדיה הלבנה המרכזית, מסגרו את הבעיה של גזענות בעיקר כבעיה של הדרום, ובעיה של בריונים דרומיים שמקים את המפגינים. מה שהוא מראה בספר הזה, ואנחנו, היסטוריונים של הצילום גם מכירים את זה, שלמשל, שנתיים לפני כן, שמרטין לותר קינג צועד בשיקגו, ב-1966, צועד בשיקגו לטובת המאבק לזכויות האזרח, אז גם שם הוא מוכה, והמפגינים מוכים, ונזרקים עליהם אבנים, ובקבוקים, ועגבניות, וכן הלאה. אבל את זה אנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים בעיקר את התצלומים של צ'רלס מור על אלבמה. ולכן זה מעניין לראות איך תפיסות סטריאוטיפיות שלנו לגבי האזור, או לגבי ההיסטוריה האמריקאית, מאוד מתעצבות על ידי צילומים. ואיך הרבה פעמים בהיסטוריה של הצילום, הדרום דווקא בגלל שהוא היה אזור עני, קל היה יותר, בעיקר לצלמים מהצפון, לבוא לשם, ולהציג אותו בצורה מסוימת. ובאמת מרטין ברגר מראה את זה בצורה מאוד יפה, איך המסגור הזה, הוא גם מונע מאיתנו להכיר את ההיסטוריה האמריקאית ואת הגזענות שנמצאת גם בצפון וגם בערי הצפון, בין אם זה שיקגו, ניו יורק או בוסטון, וגם, ולעצב לנו את התפיסה ההיסטורית של בעיקר הטובים מול הרעים. וגם איך התצלומים בכלל משנים את המשמעות שלהם כשמופיעים במדיה לבנה לעומת המדיה השחורה, כשמופיעים בצפון לעומת שמופיעים בדרום, הרבה פעמים אני חושבת וזה גם מה שאני ניסיתי לעשות במאמר, זה להראות שלמרות שצילום אולי יש לו משהו שדומה למציאות, הוא מדמה מציאות, גם הוא מספר סיפור, והסיפור הזה הוא מאוד מאוד חלקי. והרבה פעמים אנחנו שוכחים כמה הסיפור הזה חלקי וכמה הוא מעוצב, קודם כל על ידי הצלם או הצלם את עצמו, אבל גם אחר כך על ידי אמצעי ההפצה שלו, האורחים של העיתונים או הטלוויזיה ואיפה שהוא מופיע.
כשאנחנו מסתכלים על תמונה היום באמצעי תקשורת, כלשהם אנחנו צריכים להסתכל ולחשוב כאילו, מה הסיפור שמנסים לספר לנו, ומה הסיפור שמנסים לא לספר לנו למעשה.
בדיוק, בדיוק.
טוב, דוקטור איילת כרמי, תודה רבה.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
תודה.
עד כאן השיחה שלנו עם דוקטור איילת כרמי, דורותיה לנג וסלימן.
להשתמע בפרק הבא.